היי, שלום, שלום. אני חייב להגיד שאני נורא מתרגש. כאילו, כמובן שאני מתרגש בכל פרק, אבל הפעם אני אקסטרה מתרגש. אני הולך לפצוח פה במונולוג לא קטן, אז תתכוננו. למה אני כל כך מתרגש? כי מנגנוני הגנה זה בין הנושאים האהובים עליי ביותר בפסיכולוגיה, וגם יש לי עניין מיוחד איתו. וכמובן שאני הולך לספר מה זה העניין הזה. אז ככה. כשהייתי בכיתה י' א', למדתי במגמת כימיה, והייתי מאוד גרוע בזה. אז אני והמורה הבנו שאני צריך לחפש לי מגמה אחרת. והלכתי למגמה ששם היו חברים שלי, שנקראת סוציולוגיה. שם הייתי כבר יותר סבבה, אבל היה לי קצת משעמם. בכיתה י' ב' למדנו פסיכולוגיה, שזה היה די נייס, אבל ברגע שהמורה חילקה לנו דפים, ושם היו כתובים מנגנוני הגנה, הבנתי שביני ובין פסיכולוגיה מתחיל להירקם פה סיפור אהבה חזק, אינטנסיבי, ואפילו הייתי אומר אובססיבי. הרגשתי שכל מיני דברים פתאום מצליחים יותר להסתדר לי, שאשכרה תופעות שאני מזהה לאנשים, שחשבתי שנמצאות רק אצלי בראש, נמצאות פה על הדף הזה מולי. תיקוף סופר חזק וסופר משמעותי לחיים. אז זה מה שנעשה היום. מדבר על הרעיון של מנגנוני הגנה. מי המציא אותו, נעשה הפרדה בין מנגנוני הגנה נמוכים ומנגנוני הגנה גבוהים, ונחשוב על כמה דרכי התמודדות בריאות יותר. אבל לפני זה, קיבלתי הרבה תגובות, ואחד הפידבקים שחזרו זה שביקשו לשלב עוד כל מיני דוגמאות. תיאור המקרה, סיפורים מהשטח. אז אין בעיה, אפשר עוד. כל המטרה של החיים שלי זה שאנשים ישמחו. אז על כל מנגנון נביא משהו שקרה לי, או דוגמה אינטואיטיבית כזאת, או איזה וינייטה קצרה. שוינייטה זאת פסקה קטנה שלקוחה מפגישה טיפולית. היא תעזור לנו להבין טוב יותר את המנגנון. כמובן שכל הפרטים התערבבו, הומצאו ושונו, כל על מנת להגן על הפרטיות המאוד חשובה של המטופלים. טוב, יאללה, חדל פטפטת. רגע, אולי פטפטת יתר היא גם איזה מנגנון מגנה? סוג של הצפה כזאת? לא משנה, נתחיל. אז מה הסיפור עם מנגנוני הגנה? אבל דבר ראשון, בואו שנייה ניישר קו שנבין מה זה. כי מלא אנשים, גם פסיכולוגים, אוהבים להגיד את זה. הוא משקר? זה מנגנון הגנה. הוא רואה טלוויזיה עד מאוחר? זה מנגנון הגנה. הם אוהבים לאכול לחם לבן עם נוטלה? זה מנגנון הגנה. אז חלס. מנגנוני הגנה הם למעשה סוג של תמרונים פסיכולוגיים שהמוח שלנו עושה לנו כדי להגן עלינו מהמציאות הקשה ומהסערה הרגשית של החיים שלנו. אלו בעצם אסטרטגיות נסתרות שהמוח שלנו משתמש בהן כדי להתמודד עם המורכבות של הרגשות שלנו והאתגרים העומדים לפנינו. אנחנו עושים את זה כדי להגן על עצמנו מכל מיני תכנים, נגיד כמו חרדה, אשמה או כל מיני רגשות ותחושות לא נעימים. והנה האלמנט החשוב המשמעותי ביותר, זה קורה באופן לא מודע. לא מודע, כן? לא מודע. אסטרטגיות האלו לא בהכרח רעות, כולנו משתמשים במנגנונים האלה, כי הם באמת יכולים לגרום לנו להרגיש טוב. אבל מתי יש כאן בעיה? הבעיה מתחילה שאנחנו משתמשים בהם יותר מדי. כשאנחנו נשענים עליהם נון-סטופ, אנחנו מונעים עצמנו להתפתח, ליצור, להתמודד עם קונפליקטים, והם אפילו עלולים לגרום לנו לבעיות וקשיים נפשיים. למשל, כשאנחנו מכחישים, אנחנו מרוויחים סוג של הימנעות ממשהו לא נעים, אבל מפספסים דברים שיכולים להיות לנו מאוד משמעותיים וחשובים. ועם הזמן אנחנו יכולים לפתח סוג של חוסר נוחות או אפילו איזה חרדה. כי משהו קורה כאן ואנחנו לא ממש מבינים אותו עד הסוף. אם בכלל. בואו נביא איזה דוגמה. אוקיי, נגיד ואני מכחיש את הפחד שלי ממקומות או מאדם, ובגלל שאני מכחיש את הפחד שלי, אני מבחינתי לא מפחד. אבל אני לא הולך עם המשפחה שלי להפנינג של יום העצמאות, כי אני פשוט מפחד. אפילו שאני לא מודה בזה, הרי זה משהו לא מודע. במקום לפתור ולהתמודד עם הבעיה הזאת שיש לי ולעבוד עליה ובסוף ללכת להפנינג, פשוט הדברים נשארים ככה, והבעיה מוכחשת. כשאנחנו מדברים על מנגנוני הגנה, אנחנו ממש הולכים אחורה בזמן, לפני 1,000 שנה, משהו כזה, לזמנים של יוון. סתם, לא באמת. אנחנו מתחילים בימיו של פרויד בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שזה לפני משהו כמו 100 שנה. פרויד מאמין שההתנהגות האנושית מונעת מכל מיני דחפים. מזכיר לכם, איד, אגו, סופר אגו. דחפים האלו לא מודעים. ואותם מנגנונים עוזרים לבני אדם להתמודד ולהגן על עצמם מההשלכות הלא נעימות של הדחפים האלו. הם בעצם מבטאים קונפליקט בין האיד לסופר-אגו. אני אחזור קצת לפרק 4 ואני אסביר כי זה מבלבל. אמרנו שהאיד או הסתמי זה כמו תינוק. הוא מקור האנרגיה וכל הדחפים. אנרגיות אימפולסיביות, גולמיות וחסרות מבנה. קשה להציג אותו, קשה לשיים אותו, והוא פועל על פי עיקרון העונג. הוא רוצה לעשות כל הזמן פן, פן, פן. הסופר-אגו זה כמו איזה חבר מתחסד שאתה שונא ואתה גם אוהב. זאת מערכת של ערכי מוסר וביקורת עצמית שאנחנו מפנימים מהסביבה וחס וחלילה לא רוצים להפר. הוא פועל על פי עיקרון השלמות. אנחנו שואפים להיות האני המושלם ביותר שיכול להיות. אז מה הבעיה? תינוק ומתחסד לא הולכים ביחד. ניתן איזו דוגמה קיצונית כדי שזה יהיה קצת יותר ברור. למשל, אני בן אדם וקיימים בי, אני בן אדם וקיימים בי דחפים מאוד אלימים. יש לי איד שאוהב מכות. זה עושה לי טוב כל המכות האלה. אבל הסופר אגו לא זורם את כל הסיטואציה. הוא אומר שאנשים שהולכים מכות הם אלימים, הם לא יודעים להתבטא, הם לא מסוגלים לשלוט בדחפים, לא יכולים לבסט את עצמם. והסופר אגו יכול להמשיך עוד ועוד 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 לבקר את עצמי. אז מה קורה כאן? יש פה קונפליקט. האגו שזה בין לבין מנסה לגשר על הקונפליקט, להגיע לאיזשהו מתווה, לאיזה איזון בין לבין, משהו שיספק את שני הצדדים. אבל שהוא לא מצליח, אז מנגנון ההגנה בא לעזרת חבר ומצליח איכשהו לתפור את כל הסיטואציה הזאת ביחד. אם אמרתי שהמנגנונים האלה סבבה יחסית, בטיפול מנגנוני ההגנה הם החברים שלנו, הם ממש לא האויבים שלנו. דבר ראשון, אנחנו חושדים בהם ומתחילים לזהות מתי הם עולים אצל המטופלת. כשאנחנו מרגישים שזה נכון ומתאים, אנחנו מעלים אותם לשיח מתבונן שדרכו אפשר לעשות עבודה טיפולית נהדרת. את מנגנוני ההגנה האלה אנחנו נוהגים לפצל לשני סוגים. יש מנגנוני הגנה גבוהים ומנגנוני הגנה נמוכים, שזאת בעצם דרך יפה ופוליטיקלי קורקט, כמו להגיד, כן, הוא נמוך בלימודים. אתם מבינים למה אני מתכוון. חס וחלילה לא שופטים אף אחד שמשתמש במנגנונים הנמוכים או הפרימיטיביים הללו, אבל הם פשוט עוזרים לעשות סדר. המנגנונים הנמוכים הם מנגנונים לא מודעים שפועלים פשוט כך, בלי כוונה ובלי שליטה. הם נחשבים לנמוכים כי מי שבדרך כלל משתמשים בהם אלו ילדים ותינוקות וזה סבבה לגמרי. אבל בבגרות הם פחות יעילים. אז פרויד הצליח לזהות כמה מנגנונים, כמו הכחשה, הדחקה, השלכה, רציונליזציה והעתקה. הוא ראה שהמנגנונים האלה יכולים להתקיים גם בחיי היומיום, בכל מיני סיטואציות שהן יחסית פשוטות. אחרי פרויד הוגים נוספים ייבו את התיאוריה ונתנו לה מלא נפח, כמו אנה פרויד הסלבריטי, שהיא הבת של פרויד, עם סובלימציה ומלאני קליין, עם פיצול. אני יודע שהכל נשמע לא ממש ברור, אבל מבטיח שהכל יסתדר. סבלנות. אז בואו נתחיל. המנגנון הראשון שלנו הוא הכחשה, ואנשים המון פעמים מתבלבלים בין הדחקה להכחשה, אבל יש הבדל. כאן אין חור שחור, בדיוק להפך. כאן יש גוש שחור שפשוט מישהי מתעלמת ממנו. מבחינתה הוא לא קיים, למרות שכולן רואות אותו. בואו ניקח דוגמה. נגיד זוג הורים, שלושה ילדים, משהו די קלאסי, אבא עובד ואמא קרת בית, סליחה על הסטריאוטיפיות. אב עובד מאוד קשה, חוזר בשעות מאוחרות, ופתאום הוא פוגש מישהי איפשהו ומתחיל איתה סוג של רומן מחוץ לנישואים, ובין בני הזוג מתחיל להיווצר ריחוק. פתאום הוא מגיע יותר מאוחר, או פחות נגיש, או פחות רגשי, ולחברה הכי טובה משהו מתחיל להרגיש מוזר, והיא מציעה את האפשרות שהבעל בוגד. ועל האישה אומרת, לא, מה פתאום, אין סיכוי, מתעלמת מהסימנים. בטעות יוצא לה לראות לב שהמאהבת שלך לבעל, אבל היא שוכחת מזה. יום אחד שהוא חוזר מאוחר מהרגיל, נודף ממנו ריח קצת שונה, אבל היא לא עושה מזה עניין. קיצר, מכחישה. הכי קל זה לשמוע את זה מהצד ולהגיד וואי, איזה מכחישנית, מה היא לא מבינה שבעלה בוגד בה, מה יש לה? אבל כפר עליי רוצה לעשות לכם חיים קשים. בואו שנייה ננסה להבין למה הכחשה הזאת עובדת. ממה היא כל כך רוצה להגן על עצמה? אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שמנגנון הגנה משרת אותנו, הוא מגן עלינו ממשהו. אז יכול להיות שאם היא אכן תכיר בבגידה של בעלה, הם יחליטו להתגרש. ואז היא אומר שהיא תצטרך להתחיל לעבוד ולהיות עצמאית כלכלית, מה שיכול להיות מאוד מאתגר. אפשרות נוספת היא שאבא שלה בגד באמא שלה. בתור ילדה שכל כך נפגעה מהסיפור, היא נשבעה לעצמה שזה לא יקרה לה. הכרה במציאות הזאת עלולה לפגוע בה במיוחד, והאפשרות העדיפה במרכאות במצב הזה היא פשוט להכחיש. אנחנו מתייחסים להכחשה באמת בכפפות של משי, בעדינות רבה. כי אנחנו לא יודעים איך האדם יקבל את החשיפה הזאת. זה מצב כל כך לא נעים, כי מישהו רואה עליך משהו שאתה לא רואה על עצמך. לא כל אחד יכול לקבל את זה, וזה מובן לגמרי. המנגנון הבא, שזה באמת מנגנון מקסים, שכבר מהיום תוכלו לעשות איתו משהו, נקרא עתקה. בתקה אנחנו לוקחים את הדחפים הלא נעימים סלש הרסניים שיש בתוכנו, שאנחנו יודעים שמימוש שלהם יכול לעשות לנו כל מיני צרות, ואת אותם תכנים ודחפים אנחנו מפנים כנגד אובייקט אחר שיעשה לנו פחות צרות. דוגמה הכי קלאסית, קלה ואינטואיטיבית וקלה להבנה, בריון הזה בבית הספר שמפוצץ ילדים אחרים כי רע לו בבית. יש את המשפט הזה שאומר אין ילד רע, יש ילד שרע לו? כזה, זה משפט שאני נורא מתחבר אליו. אותו ילד מוציא את הדחפים שלו על ילדים אחרים שלא יכולים להחזיר לו, במקום על אבא שלו למשל שמרביץ לו. יש הרבה מחקרים ותיאוריות שיראו שילדים בריונים חוו בריונות בעצמם קודם. המנגנון הזה נפוץ יותר אצל ילדים, אבל גם ראיתי לא מעט מקרים כאלה אצל מבוגרים. עוד דוגמה מאוד אינטואיטיבית, שאני חושב שגם אותה למדתי אז בימיי בי"ב, נגיד במקום להיות פסיכולוג, החיים הובילו אותי להיות מתכנת. ואני אחלה של מתכנת שבעולם, שלא עושה בעיות, אבל יום אחד עשיתי איזו שגיאה, והראש צוות שלי כל כך התעצבן עליי, ווואלה, זה לא הגיע לי. אז ממש רתחתי מבפנים, ורציתי לו להעיף לו איזה אחת. אבל כמובן שאני לא אוכל לעשות את זה, אז כשאני חוזר הביתה, אני מוציא את כל התסכול שלי על הבן שלי, שבסך הכל רצה להיות ער עוד חצי שעה. הבן שלי, שעכשיו מאוד פגוע ממני, הולך ומוציא את התסכול המטורף שלו על אחותו הקטנה, שלא עשתה משהו מיוחד. ואותה אחות קטנה ותמימה מוצאת איזה בובה ושוברת לה את הפרצוף. מה שנקרא שרשרת של עתקות. מנגנון נוסף, שזה באמת האהבה החזקה שלי, נקרא השלכה. או בסוג של פתגם, הפוסל במומו פוסל. זה אחד מאלה שאמרתי לעצמי, וואו, אשכרה אנשים עושים את זה, עושים את זה לי. במנגנון הזה אדם מייחס את המחשבות, את הרגשות או המניעים הבלתי מקובלים שלו לאדם אחר. או במילים אחרות, אנחנו לוקחים את כל השיט שיש לנו בחיים ופשוט משליחים אותו על בן אדם אחר. והנה, עכשיו השיט שלי הוא כבר לא שלי, אלא שלו. זה לא אני המתונף, אלא זה הצד השני. ואיזה כיף לראות את זה. בן אדם השני הופך להיות ממש מראה לבעיות שלי. כשאנחנו משליחים על מישהו, אנחנו בעצם מאשימים אותו בבעיות שלנו עצמנו. ככה אנחנו יכולים להימנע מתחושות האשמה או הבושה. השלכה היא מנגנון מאוד מפתיע. כי האדם שמושלחים עליו התכנים מרגיש מופתע לגמרי, כאילו הפקידו אצלו משהו שהוא בכלל לא שלו. בואו נראה את זה. אז אנחנו מדברים על ערן. ערן עובד כבר כמה שנים בתאגיד מאוד מוכר. סך הכל החיים שלו סבבה, הוא בזוגיות יציבה עם נתנאל, ומרגיש שהחיים שלו די מלאים. לצוות שהוא עובד איתו, לא בצוות שלו, התחיל לעבוד בחור חדש שערן ממש מצא חיבור טוב איתו. די מהר החיבור החברי הזה הופך להיות חיבור רומנטי. באותו הזמן ערן מתחיל להרהר בכך שעובר משהו על בן הזוג שלו. לא בדיוק מצליח להבין מה, אבל הוא מרגיש את בן הזוג שלו יותר קר ומרוחק ממנו. ערן מנסה לדבר איתו, אבל מבחינת נתנאל הכל טוב. אבל ערן עדיין לא מאמין לו וחושד שמשהו לא תקין. אחרי זה שבוע, שבוע וחצי, משהו כזה שערן לא רגוע בו, נתנאל וערן רבים פיצוצים. ערן מאוד מתוסכל בכל המצב, ועם עבודה הוא מצליח להבין ולהודות בכך שהוא פיתח רגשות עבור מישהו אחר בעבודה, והוא מרגיש שזאת כמו בגידה בנתנאל. ואני אומר, פיתח רגשות, הוא לא עשה משהו בעולם. לאחר ההבנה הזאת נפתח איזה מרחב של התבוננות. מה כאן שלי ומה כאן של נתנאל? כמה כאן זאת השלכה וכמה כאן זאת מציאות? מה קרה כאן בעצם? בואו נפרק את זה. ערן התחיל להרגיש סוג של רגשות אסורים במרכאות. שהם בסופו של דבר רגשות אנושיים. כשערן מתקרב אל הבחור בעבודה, הוא אפשר להגיד מתרחק רגשית מנתנאל. אבל המניפולציה הלא מודעת של המנגנון הייתה כל כך טריקית, אז ערן האמין שנתנאל הוא זה שמתרחק, שהוא זה שמסתיר משהו. איך זה נגמר? זה נגמר בטוב. המנגנון הנמוך האחרון שנדבר עליו הוא פיצול. זה מנגנון שהכרתי יחסית מאוחר. בעיניי זה מנגנון גאוני, ושלמדתי עליו התחברתי אליו מיד. בפיצול אנחנו פשוט מפצלים. מה אנחנו מפצלים? את המציאות. זה נשמע גדול וזה באמת גדול. אנחנו הופכים את המציאות שלנו לשחור לבן. מחלקים אותה לשני חלקים שונים. יש דברים שהם אך ורק טובים ואך ורק רעים. כשמישהי מפצלת אותך, אתה הופך למלאך מהשמיים או לרצפה של השכונה. בואו ניקח דוגמה אמיתית מהחיים שלי. במהלך הלימודים לקחתי קורס בחירה. וכדי לקבל את הקורסים שאתה רוצה, אתה צריך לשלם בנקודות שנותנים לך, מה שנקרא בידינג. אז השקעתי את כל הנקודות שלי בו, ובאמת קיבלתי אותו, אבל זה גרם לזה שלא קיבלתי דברים אחרים שרציתי. הקורס היה מאוד נחמד ומעניין, אבל מה שבאמת הפך את הקורס למעניין, זה הכמות נקודות שהשקעתי. ולהודות שיצאתי פרייר לא בא בחשבון, חס וחלילה. באמת היה אחלה קורס. אבל בסוף קיבלתי ציון ממש מאפן שהוריד לי את הממוצע ולא נכנס בכלל לחישוב הכללי. הייתי בהלם. הייתי בשוק. פתאום, מקורס מעניין, מדהים ושווה, זה הפך לקורס הכי גרוע באוניברסיטה, עם המרצה הכי גרוע, בבניין הכי גרוע, בשעה הכי גרוע, עם הכל, הכל, הכל הכי גרוע. באמת, בסו שלי. אבל זאת דוגמה בין לבין. אני חושב שמה שהכי מדגים את הפיצול זה בזמנים של מלחמות. בזמן של מלחמה אתה חושב שהצבא שלך, שהמדינה שלך, שאנשים במדינה שלך הם אנשים הכי טובים וחזקים שיש, והם צריכים לחסל את האויב המרושע. כל האנשים האחרים הם רעים, אכזריים ולא אנושיים. ולמה זה קורה? בגלל אותו איום קשה. אנחנו מפצלים. אנחנו הולכים למקום הילדי הזה. בהפסקת אש, משהו יותר מצליח להתחבר חזרה, ואנחנו יכולים לראות גם את האנושיות של הצד השני. ששם יש גם אנשים טובים וגם אנשים רעים. שלא תבינו לא נכון, ברור שיש בצד השני אנשים רעים, אבל גם אנשים טובים. אז די מצינו את המנגנונים הנמוכים, ואני חוזר על מה שאמרתי לא מזמן. המנגנונים האלה נמוכים כי הם קשורים לשלבים מוקדמים יותר בהתפתחות. בעולם המבוגרים זה פחות עובד לאורך זמן. אי אפשר לפצל את הבוס לנצח, להכחיש את העצבים שלי על הבעל, ולהשליך את התחושות שלי על הילדים. פשוט לא עובד. ואם זה עובד, לא לאורך זמן. אוקיי, אז אנחנו מתקדמים אל המנגנונים הגבוהים יותר, שאלו מנגנונים בריאים יותר, שמציעים לנו דרכים יותר אדפטיביות ומותאמות חברתית להתמודדות עם הדחפים שלנו. ההתמודדות כבר יותר מקובלת ואנחנו פחות עושים מניפולציה קשוחה למציאות. הם יכולים להחזיק לנו ליותר זמן, אבל שוב, עם כוכבית. המנגנון הראשון שלנו הוא סובלימציה, שזה מנגנון ממש ממש חמוד שבאמצעותו האדם מפנה את הדחפים והרצונות הלא מקובלים או הרסניים שלו דווקא על פעילות פרודקטיבית ומקובלת חברתית. אני חוזר על הדוגמה בהתחלה עם העיד הזה שאוהב מכות והסופר אגו שלא אוהב את זה, אז נגיד ואני איש כזה מפוצץ בדחפים אלימים. אז אני יכול לקחת את כל הדחפים האלה ולתעל אותם על משהו טוב, יחסית. למשל, במקום ללכת ולהרביץ למישהו ברחוב, אני אפתח משחק מחשב סופר אלים, בו הדמות הראשית נקלעת למריבות אלימות, ובמקום שהאלימות תצא במציאות שלנו, היא תצא במרחב הווירטואלי. No harm is done. עוד דוגמה. יכול להיות שאני אדם עם פנטזיות מיניות מאוד ספציפיות, אבל אף פרטנר לא יסכים לזרום איתי עליהן, או שיש כן פרטנרים שיסכימו לזרום איתי על זה, אבל אני בכלל לא יכולה לתפוס את עצמי כמישהי עם פנטזיות מיניות כאלה. לכן אני אכתוב על זה ספר. בספר אני אתאר לפרטי פרטים מה הדמות הראשית מרגישה ומה היא עושה עם פרטנרים אחרים, ואז לפחות חלק מהדחפים הפנימיים שלי יוכלו לקבל מענה. יכול להיות שהדמיון שלי יהיה כל כך פורה שנכתוב סדרת ספרים. ואם אתם שואלים אותי איזה שם יכול להיות טוב לזה, אז אני אגיד משהו עם אפור וגוונים וזה מספר בעשרות, משהו עם 30, 60, סתם משהו שקופץ לי לראש. מנגנון נוסף, שהוא מנגנון פשוט הזוי, נקרא היפוך תגובה. במנגנון הזה אנחנו בעצם לוקחים את החוויה הרגשית שלנו, הופכים אותה ומתנהגים בהתאם אליה. כל זה כדי לא לבוא במגע עם התכנים הלא טובים. בואו נראה איך זה נראה בשטח, כי זה ממש לא ברור. אני רוצה לספר לכם על עומרי. עומרי הוא בן 18, והוא בחור ממש מקסים, מרשים ורגיש. הוא פנה לטיפול בשל קשיים בשדה הזוגי ודילמות בנוגע לעתיד שלו. את הרגישות הרבה שלו, עומרי מקשר לאחיו הגדול, תומר. תומר נמצא על הרצף האוטיסטי והוא בתפקוד בינוני. עומרי מספר שתומר לימד אותו איך להיות אדם טוב יותר, אכפתי, אחראי ומקבל, והוא אפילו מעריץ את תומר על ההתמודדות המורכבת שלו בחיים. מספר שמאז ומתמיד כל המשפחה סובבת סביב תומר. וזה ברור ומובן כי הוא באמת צריך את התמיכה הזאת. האופן שבו עומרי מדבר על אחיו מאוד מרגשת אותי, אבל למען האמת גם עוררה בי כל מיני סימני שאלה. מה ההשפעה של חיים לצד אח גדול על הרצף שנזקק לתמיכה? בעיקר שתמיכה זו באה על חשבונך. איך זה מרגיש? ואם ההרצאה הזאת היא לא רק ההרצאה, יכול להיות שיש בה עוד משהו? כשהרגשתי שהברית הטיפולית ביני ובין עומרי ברורה מספיק ושיש תשתית טובה לקשר, התחלתי להעלות את המחשבות האלו. בהתחלה עומרי לא ממש הבין מה אני רוצה ואפילו קצת כעס. אבל משהו התחיל לטפטף ולהיפתח והתחלנו להבין שאולי אותם רגשות עוצמתיים מכסים חלק מתחושות של תסכול ושל קנאה באחיו. תחושות שהוא הרגיש שהוא לא יכל לבטא בשל התמודדות של המשפחה עם הצרכים של תומר. עומרי מבין שיש גם כעס. כעס על תשומת לב שנגזלה ממנו במשך שנים רבות, שההורים פחות ראו אותו. זה תוכן באמת לא קל, שאין לו פתרון. את השנים האלו אי אפשר להחזיר, אבל ההבנה שאני כועס ופגוע וזה בסדר, יכולה להביא להקלה משמעותית. אולי קל לשפוט את ההורים שלו, אבל הם נמצאים בסיטואציה קשה. יכול להיות שהייתי נוהג בדיוק כמוהם. זאת התמודדות משפחתית מורכבת. איכשהו, אותה הבנה גם שחררה מעומרי כעס בתחומים אחרים בחיים שהיו צריכים לבוא לידי ביטוי איכשהו. לא יודע אם זאת ההבנה או לא, אבל אין ספק שמשהו יותר ישתחרר. המנגנון הבא שזה מנגנון מקסים וחמקמק נקרא רציונליזציה ובעברית סיכלון. אנשים שונאים שאני אומר סיכלון. אז אם אתם רוצים להטריל את הפסיכולוגים שלכם, תגידו להן את זה. מה קורה שם? במנגנון הזה שיש תוכן מאיים שמכאיב לי, אני פשוט נותן סוג של תירוץ או הסבר רציונלי והגיוני לתופעה, למה שקרה, לחוויה הרגשית ולהתנהגות שלי. כשדברים מקבלים מסגור רציונלי והגיוני, הרבה יותר קל לנו לשאת את זה מאשר באמת התוכן המכאיב. למשל, בשנה א' למדתי סטטיסטיקה, למדתי סטטיסטיקה א', למדתי סטטיסטיקה ב', וגם ב-א' וגם ב-ב' הייתי על הפנים. ממש על הפנים. אבל כדי לשרוד בתוך תואר אכזרי שצריך בו ממוצע 90, אין מצב שיכלתי להכיל את זה שאני פשוט על הפנים בזה. אין מצב. הודעה היא בלתי נסבלת ולא הגיונית. כשהיה לנו בוחן הראשון בסטטיסטיקה, קיבלתי ציון נוראי. באמת נוראי. כשאתה מקבל את הציון, אתה יכול לראות באתר איפה אתה נמצא ביחס לכיתה, וכן זה היה עוד יותר כואב שאתה רואה שאתה מקום 250 בכיתה של 300. אז מה אמרתי לעצמי? ברור שלא קיבלתי ציון טוב, כי לא למדתי מספיק. אם הייתי לומד מספיק, אז הייתי מצליח להיות במאייה הראשונה. עד כאן הכל טוב. שרדתי את זה. בבוחן הבא, אותו דבר קרה. ציון על הפנים. מה הפעם אמרתי לעצמי? לא, מה פתאום? זה לא שאני שלא טוב. זאת המתרגלת שלי שלא טובה. זה ברור, כי אם הייתי עם המתרגלת השנייה, הכל היה נראה אחרת. היא אשמה. אבל לא עצרתי כאן. כשהגיע מועד א', קיבלתי שוב ציון לא טוב. ומה אז אמרתי לעצמי? זו תקופת מבחנים קשה, תקופת מבחנים ראשונה, תקופת מבחנים עמוסה. ומפני שקיבלתי ציונים גבוהים במבחנים האחרים, זה הגיוני, כי לא היה לי זמן להשקיע. כשניגשתי למועד ב' וקיבלתי ציון לא טוב, הפעם כבר לא היה לי איך להתחמק, ואת הקפה קיבלתי ממש ממש חזק. אם המחשבה שאני לא טוב הייתה פחות מאיימת עליי, הייתי יכול להיות הרבה יותר פתוח לרעיון הזה שאני מתקשה, שאני לא מיסטר פרפקט, ויכול להיות שסמסטר א' היה יכול להיות הרבה יותר קל בשבילי. למשל, הייתי לוקח שיעור פרטי מסטודנט אחרת, או מנסה לבקש עזרה, אבל ההודעה בזה שאני לא טוב הייתה כל כך בלתי נסבלת, שבסוף סבלתי יותר. אבל מצד שני, יכול להיות שאם הייתי מודה שאני לא טוב, התפקוד שלי במבחנים האחרים היה נפגע. הייתי עלול לוותר לעצמי או משהו כזה ולהגיד, טוב, אני לא טוב בסטטיסטיקה, למה שאני אהיה טוב במבוא לפסיכולוגיה? אבל במקביל לא הייתי מסוגל להתמודד עם הבעיה ונשארתי עם הציונים המבאסים האלה שתקועים לי בגיליון לנצח. ואני חושב שזה מדגים באופן מעולה את הרעיון שהמנגנון נועד להגן עליי מתוכן לא קל, אבל אותם מנגנונים לא יעילים לאורך זמן. אז המנגנון הבא, מנגנון מאוד מפורסם, הוא הדחקה. כן, הדחקה. כמה שמעתי בחיי את המושג הדחקה. מה זה הדחקה? חלק מהזיכרונות שלנו יכולים להיות מאוד לא נעימים עבורנו, ומחשבה והרהור בהם מביא לנו חרדה חבל על הזמן, עד כדי כך שהמיינד פשוט מעיף אותם אל הלא מודע. זה מגן עלינו כדי שנוכל לתפקד. מנגנון הזה יכול להסביר למה אנשים לא זוכרים חודשים או תקופות שונות מהחיים שלהם. הנה דוגמה. לפני שנה וחצי משהו כזה, טיפלתי בילד מקסים, נקרא לו אנדרי. שבמקביל לטיפול פגשתי גם את אביו להדרכת הורים. הוא אב יחידני. באחת הפגישות כדי לעורר מחשבה והתבוננות, אמרתי לו, אתה יודע? התנהגות של אנדרה מאוד קשה לך. אבל הוא בסך הכל ילד בכיתה ב'. איך אתה היית בכיתה ב'? ולהפתעתי הוא אמר, אני לא זוכר. אין לי זיכרונות מהתקופה הזאת. אני שומע את זה וחושב מה לעשות ואומר, וואלה, ממתי יש לך? מכיתה ד'. בשלב הזה אני כבר חושד בהדחקה שמסתתרת פה, אני שואל, אתה יודע למה? לא, אין לי מושג. לא יצא לי לחשוב על זה. לאחר מכן התגלה שהוא עלה לארץ, שהוא היה בכיתבה, ולפני זה הוא גר במדינה במזרח אירופה, שהייתה שם מלחמה. האם זה קשור? אולי, יכול להיות. מה עשיתי עם אביו של אנדרה? לא עשיתי עם זה כלום. ולפני שאתם צועקים עליי וחושבים שאני סתם פח, נסביר מה עבר לי בראש. מה אמרתי מקודם? שהמנגנונים נועדו להגן עלינו מתכנים. זאת אומרת שכנראה יש סיבה מאוד טובה למה הוא לא זוכר מה היה לפני. סיבה טעונה רגשית. ואני מדגיש שבהדרכת הורים שבה הילד הוא המוקד, שלרוב לא מתקיימת כל שבוע, לכן היא לא יכולה להחזיק תכנים כאלה מורכבים. מה גם שהוא לא בא ואמר, רואי, יש לי תקופה שלמה בחיים שחסרה לי ואני רוצה לחקור אותה, זה לא קרה. זה ממש עלה ספונטנית מהשיח. והרגשתי שהדבר הנכון יהיה להניח לזה. ואם זה היה משהו שהוא כן ירצה לחקור, הכי טוב בטיפול פרטני. אתם יכולים לשאול אותי, רואי, מה גבוה בזה? הוא ממש מתעלם מחלק עצום בחיים שלו. אני אומר, נכון, זה נכון. אבל למרות שקטע שלם מהחיים לא קיים, התפקוד של אביו של אנדרה לא נפגע. זה לא השפיע באופן ישיר על המציאות. הוא אב יחידני, הוא מטפל בו, הוא מגיע לדרכת הורים, שהכל לא מובן מאליו, והוא עדיין מצליח לחיות עם שנים נסתרות. אנחנו מתקדמים אל עבר המנגנון האחרון שנדבר עליו היום, רגרסיה. רגרסיה זה מנגנון קצת כבד, מבאס כזה. במנגנון הזה, אדם חוזר לשלב התפתחותי פסיכולוגי מוקדם יותר. בדרך כלל כתוצאה מאירוע לא נעים או טראומטי. הרגרסיה הזו חוזרת לשלב התפתחותי בו האדם הרגיש בטוח. הנה דוגמה למשהו שהיה לי ממש לפני כמה שבועות. ליה, ילדה בכיתה ב' עם התפתחות תקינה, עמדה, הלכה, תהילה בזמן, הוציאה מילים, חיברה משפטים, הכל בזמן. אבל לליה היה קושי בגמילה מחיתולים. הייתה מפספסת עד גיל יחסית מאוחר והייתה עם חיתול עד גן טרום חובה. עד שלבסוף הצליחה להיגמל ולא היו בעיות. באמצע כיתה א', ההורים של ליה התגרשו. והמשמרות היו כך שהייתה נפגשת עם אביה פעם בשבוע וכל סופה שני. דמיינו את החוויה של ילדה שלא מבינה מה הולך סביבה, ומלראות את אבא בתדירות X היא פתאום ראה אותו Y. ובאופן לא מפתיע ומובן לגמרי, היא חזרה לפספס. גם בלילה וגם בבית הספר. אז בואו ננסה להבין מה קרה כאן. ליה שגם ככה היה לה קשה עם העניין של היציאות, עברה אירוע לא נעים שזה הגירושים, היא עברה ממציאות אחת למציאות אחרת, וכדי להתמודד עם זה, בעצם קרה משהו רגרסיבי. היא חזרה לשלב התפתחותי מוקדם יותר וחזרה להרטיב. מה עושים עם זה? שאלה עם כמה אפשרויות. יכול להיות שזה יעבור לבד. יכול להיות שאם ההורים יתווכו ויסבירו יותר את המצב, והיא תראה שהמצב לא כזה נורא, זה יעבור. יכול להיות שכלום לא יעזור, ואז כדאי שיצטרכו לפנות לטיפול פסיכולוגי. לא יודע. אבל אני מאחל לליה בהצלחה. אנחנו מתקרבים לסיום והכי לג'יט לשאול. אם אני מזהה את המנגנונים האלה, איך אני מטפלת בזה? מה אני עושה? אני חושב שהדבר הראשון שהכי משמעותי כאן הוא לדעת לזהות אותם. לא בהכרח לפעול, אלא לדעת שהם קיימים ולהבין שגם אני לפעמים יכולה להשתמש בהם. וזה בסדר. ולהבין אפילו לא בלייב אלא בדיעבד מתי השתמשתי בכאלו. בשלב הבא בעיניי צריך לקחת אחריות. To own it. הבנת שאתה עושה השלכה? קח אחריות, תתנצל, ותבין למה אתה משליך. מה יש אצלך שאתה לא יכול להתמודד איתו שאתה משליך אותו? הבנת? יש עליך. כל הכבוד. בוא תעשה עם זה משהו. בוא תאבד את זה לבד, עם חברים, משפחה, וכמובן, כמובן, כמובן, עם אשת טיפול. נוצא להעלות שאלה. כמה מנגנוני הגנה אלה אמיתיים? וכמה הם בולשיט? זאת שאלה טובה וחשובה, והנה אני מרים לעצמי, אבל אין לי תשובה נחרצת. ככה זה בפסיכולוגיה. יש כל מיני ולא מעט מחקרים על מנגנוני הגנה שהוכיחו את עצם קיומם ותהילותם וזה נהדר. אבל אני שוב לוקח אותנו קצת אחורה ומזכיר שאלו תופעות שמישהו שם להן שם שיכול להיות שהן יותר רחבות או מצומצמות מזה. פשוט נקודה למחשבה. בפרק הזה לא כיסיתי את הכל. קיימים עוד מנגנוני הגנה כמו אינטלקטואליזציה, שזה כאשר אדם מתמקד בהיבטים האינטלקטואליים של מצב ונמנע מההיבטים הרגשיים, על ידי חשיבה, בצורה מנותקת ואנליטית. נגיד, כמו להיות מובחן במחלה קשה ולשקוע בחקר כל פרט על המחלה. ממש לחפור את גוגל ולבדוק מה הטיפולים שלה ומה הסטטיסטיקה. זה יכול לעזור לנו להתרחק מהפחד ומהחרדה שקשורים להבחנה, אבל גם קצת לגעת בנושא. יש גם בידוד וגם undoing, שזה סוג של ביטול כזה ועוד כל מיני. זו תיאוריה עשירה מורכבת שהרבה מאוד תיאורטיקנים עברו עליה והגדירו אותה כל אחד קצת אחרת. אז אנחנו מסיימים ואני רוצה להודות לכם על ההזנה ועל הפידבקים היפים שלכם. וכמובן למטופלים העיקרים על השיתוף שלהם שמלמד אותי כל כך כל כך כל כך הרבה. תודה רבה ולהתראות. רגע, זה לא סיום, יש לי עוד משהו להגיד. אני מרגיש שעשיתי יותר מדי שיימינג ולא הסברתי את זה מספיק. מנגנוני הגנה הם אסטרטגיות פסיכולוגיות בדגש על טבעיות שאנשים נוקטים כדי להגן על עצמם מפני רגשות מצוקה ומצבים מעוררי חרדה. יכולים לספק הקלה זמנית ולשמש תפקיד חיוני בהתמודדות עם אתגרי החיים. אבל שוב, הסתמכות מוגזמת על מנגנוני הגנה עלולה לעכב צמיחה אישית ופיתוח של מערכות יחסים בריאות. אם אנחנו מכירים ומבינים אותם, אנחנו יכולים לפעול לקראת טיפול בבעיות וברגשות הבסיסיים בצורה בונה יותר. ובסופו של דבר, לפתח מודעות עצמית טובה יותר וחוסן רגשי, ולנהל חיים מספקים ואותנטיים יותר. זהו, עכשיו סיימנו. תודה להאזנה. ולידה.